ברוכים הבאים. אנחנו בתו פחת, נסכם ממש בקצרה, כי התעכבנו הרבה על האיגרת הזו, הרבה יותר ממה שרציתי, אמנם אני חושב שעסקנו בנושאים חשובים. על כל פנים, הנושא של האיגרת זה היחס לאסטרולוגיה, והיחס לאסטרולוגיה אצל הרמב״ם הוא יחס שלילי, הוא יחס שלילי שנובע מתוך היכרות. הרמב״ם למד היטב את המקצוע, והוכיח לדעתו שאין בו ממש. עכשיו החברים פה שאלו, ובצדק, שיש בחזל התייחסויות לאסטרולוגיה, זה בעיקר בגמרא מרוכז בתלמוד הבבלי בסוף מסכת שבת, מי שנולד במאדים הוא שופך דמים, יש לו בחירה חופשית אם להיות רוצח או רופא מנתח או שוחט או מועל, אבל עם דם פציפיסט הוא לא יהיה, הוא עם דם מתעסק, הוא נולד במאדים, אז זה לכאורה, ויש שם עוד כמה ממרות וסיפורים בכיוון הזה. אולי יש עוד מקומות בחזל, אין הרבה, למען האמת אין כל כך הרבה, אבל יש. אז החברים פה שאלו מה הרמב״ם יעשה עם זה, אז הבטחתי לכם, תמתינו בסבלנות, תראו את ההתמודדות של הרמב״ם עם זה. ברוכים הבאים. כן, זה בא לומר שהיו הצטגנינים, עוד לא אומר אם הם צדקו או לא צדקו. זה שהיו הצטגנינים זה ברור, השאלה אם יש בזה ממש או לא, זה שאלה אחרת. אז זה נראה היום, אבל לפני כן, צמי הצטגנות שלך גם עדיין לא אומר שזה נכון, יכול להיות שאומר לאברהם, עזוב את זה, כי אין בזה ממש, זה שכיח אלילי. שעוד דבק בו. הרבה פעמים נזכרים בחזל הצטגנינים וקלדים, אבל זה אומר שהתופעה קיימת, זה לא אומר איך להתייחס אליה. בכל אופן, לפני כן, לפני שנראה את זה, ובזה נסכם את הנושא, אז רק נאמר על רגל אחת מה שראינו בשבוע שעבר וקצת לפני שבועיים, שהרמב״ם טען שהאסטרולוגיה מבטלת את הבחירה החופשית, בעצם הכל נקבע מראש, ברגע הולדתו של אדם, זה סוג של דטרמיניזם, סוג של גורל קבוע מראש, ולעומת זאת הוא טען שהפילוסופיה מבטלת את ההשגחה. דהיינו, לפי הפילוסופיה, האל לא משגיח על העולם, הבאנו שלוש גישות בשאלה האם העולם הוא קדום, או שהיה חומר יולי קדום שממנו נוצר העולם, או שהעולם נברא כמו שאנחנו מאמינים. בכל מקום הפילוסופים לא מאמינים בהשגחה, והרמב״ם אומר אנחנו מאמינים גם בבחירה וגם בהשגחה. מצד אחד האדם הוא בחירי, הוא יכול לעצב את גורלו על פי רצונו, לידו להיות צדיק או רשע, ללמוד ואז הוא יהיה חכם, או לא ללמוד ולהישאר בור, לתקן את מידותיו או שלא, להיות מוסרי או שלא, לקחת יוזמה או להיות בטלן. ומצד שני האדם מושגח, לא מצד שני, זה הצד השני של המטבע, האדם מושגח ומקבל שכר או עונש בהתאם לבחירתו. ועכשיו להתייחסות של הרמב״ם לממרות הללו בחזל, עמוד תו פחת, ודעת הנן עלה מעיגה רוהי, אומר הרמב״ם, אני מסכם, שורה תחתונה, שכל דברי החוזים בכוכבים שגרהן אסל כל בעלי מדו, ואני יודע שאפשר שתחפשו ותמצאו דברי יחידים מן החכמים בתלמוד ובמדרשות, שדבריהם מראים שבשועת תולדתו של לאודו מגרמו לו הכוכבים כוך וכוך. כל קבוע מרגע הלידה, ייתכן שהם לא שאלו את זה, אבל הרמב״ם אמר, אני יודע שזה יקשה לכם, אל יגשה זה בעיניך, שאין הדרך שיניח אודו מהלוכו למעשה, ויהדר אפירקה ואשינויה. דיינו, בעולם ההלכה תמיד תוכל למצוא איזה ראייה לכל הלכה ולכל מסקנה ולכל קביעה, תוכל למצוא איזה דמות ראייה נגד, קושייה מסוימת, בסדר, אבל צריך לראות מה עיקר ומה תפל, מה נכון ומה לא נכון, מה נדחה מפני מה יסודי ומה פחות יסודי. כמו בעולם ההלכה, וכן אין ראוי לאדום, כך גם בעולם האגדה והמחשבה והאמונה, וכן אין ראוי לאדום להניח דבורים של הדעת, ושכבור נתאמתו ברעויות, וינעור כפו מהן. והרמב״ם אומר, אני למדתי אסטרולוגיה, ואם אתם זוכרים, אז הזכרנו כאן שבאיגרת תימן, הרמב״ם מוכיח לרבי יעקב בן נתנאל, איך עם המחברות, איך זה לא עובד במציאות, ויתולה בדברי יוחיד מן החכמים, שאפשור שנתעלם ממנו דובור, יש כאן שתי אפשרויות להבין את המשפט הבא, אפשרות ראשונה, שאפשור שנתעלם ממנו דובור, מהמעיין, לא מהחכם, נקודותיים, מה נתעלם ממנו, או שיש בו אותו נדבורים, רמוז, אולי הם לא לפי פישוטם, או אמורון לפי שועו ומעשה שהוי ולפונו, אולי הוא אמר את זה בהקשר מסוים, לאדם מסוים, אולי לא זו דעתו האמיתית, כלומר, למשל, אני ארחיב קצת את מה שאומר הרמב״ם, או שיש בו אותו נדבורים רמוז, אולי יגיד הרמב״ם, שכמו הרבה פעמים באגדות חזל, שמדברים במשל וחידות, יכול להיות שחזל מדברים על מה שנקרא היום אופי, על איזה משהו מולד באדם, אומרים חזל, מישהו ג'ינג'י, תדע לך, הוא יהיה או שופך דמים, או שוחט, אבל הוא לא, לחתוך חסות הוא לא יסתפק, הוא צריך לראות דם. אז אמרו חזל, הידב מאדים, נקטו בלשון התקופה, נקטו בסלנג, אבל בעצם זה ביטוי ציורי למטען גנטי, לאופי של אדם. אז זו אפשרות אחת להבין את הדברים, שאין ראוי לאדם להניח דברים של דעת, שכבר נתעמתו בראיות, וינעור כפיו מהן, למה? בגלל שהוא נתלה בדברי יחיד מן החכמים, ואפשר שאותו אדם לא הבין את דברי אותו יחיד. או שיש בו אותן הדברים רמז, כמו שהבאתי כיוון, או שהחכם באמת, אין פה עומק ורמז, אבל הוא אמרן לפי שעה, לפי מעשה שהיו, דיברו איתו, שם מדובר שהחוזים בכוכבים אמרו לחכמים, זה לא יחזור היום מהשדה, אמרו חכמים, הוא כן יחזור, זה לא שהם מודים להם, אלא גם לפי שיטתכם, הוא יחזור וכו'. אפשרות אחרת שנראית לי יותר סבירה להבין, והרב שילת מביא פה את שתי אפשרויות, שאפשר שנתעלם מאותו חכם דבר, דהיינו, זה דברי יחיד מן החכמים, זה לא בקונצנזוס, יכול להיות שאותו חכם באמת האמין באסטרולוגיה וטעה בדבר, וזה לא אומר שאנחנו חייבים לקבל את מה שהוא אמר. בסדר? אז מה? כמו שיש בהלכה, יש הרבה ממרות דחויות, בגמרא, מה? נכון, אבל אומר הרמב״ם, אבל הדעת הישרה דוחה את זה, ואתה לא רואה בזה קונצנזוס אצל חכמים, זה לא מובא הרבה, זה ממרות יחידות של חכמים, זה לא ערך, זה לא שתגיד שחזל כל היום דיברו על אסטרולוגיה וכך וכך, יש כמה הגמרות בסוף שבת, כמה ממרות, לא ייבצר שיש עוד מקומות שאני לא יודע אותם, לא הלכתי לחפש כרגע, אבל אומר הרמב״ם, יש למשל מושג שכתוב כמה פעמים בחזל, מצאו כתוב, אפן הגסדר ביפלוני, אז אומר הרמב״ם, היה לו מין כזה זיכרון שמועות שהוא כתב לעצמו, ליקט כל מיני דעות, זה לא אומר שהוא מסכים עם כל מה שהוא כתב, כלומר, צריך גם לדעת שבהלכה, נראה לי שגם דיברנו על זה, שבהלכה דברים התלבנו בבית המדרש, היה דיון, היה מסע ומתן, נפסקה הלכה, באמונות ודעות, יש הרבה אמונות ודעות, הוא אומר הרמב״ם, תראה מה רמת השכיחות שלהם אצל חזל, אם זה ערך מרכזי, אם הוא בקונצנזוס, או שמצאת כאלה ממרות, או שתבין אותם שלא כפישותם, או שתגיד שהם גם דחויות. לא כל דבר שאומר כל מישהו מחזל, הוא מחייב אותנו באופן מוחלט, כמו בהלכה. כי בהלכה יש להם גדר של בית דין הגדול. כל חכמי ישראל קיבלו על עצמם, דיינו, התווכחו, אבל נמנו וגמרו, וכל ישראל קיבלו על עצמם. מה שאין כן באמונות ודעות, יש הרבה מחלוקות והרבה דעות, ולא כל דעה שהוזכרה היא מחייבת בהכרח. כמובן צריך דעה טוב, צריך סיבה טובה למה לא לקבל, אבל הרמב״ם, שנייה, צריך סיבה טובה למה לא לקבל, אבל הרמב״ם אומר, יש פה סיבה טובה, שאתה לומד את המקצוע לעומק, ואתה רואה שזה אין בו ממוש, אז לא נאנוס את הדעת בגלל ממרה כזו או אחרת.
זה לא כאילו, אבל של דעות, שכאילו מישהו מקבל, זאת אומרת, יש, כמו שהיום, יש כל מיני, הוא לא נוקט שאתה לא חייב לקבל את זה. הוא נוקט הרמב״ם, שיטת אומר, הוא מוחק את זה. הוא אומר שזה כזה. זאת אומרת, הוא אומר, אתה רוצה לקבל, לא רוצה לקבל. זה בסדר, אבל הרמב״ם, הוא נוקט נגדה, הוא אומר שזה...
נכון.
שזה לא שאלה.
אתה צודק, יש פה הרבה עומק. נכון. יש פה... עוד מעט תראה שגם הרמב״ם מודע לזה, שהוא אומר דברים חריגים, לא מקובלים. מה?
בסדר, היומי, בממרות האלה, זה לא יתפה.
אם תבין אותם שלא כפשטם. זה מה שאתה מתכוון?
זה מה שזה לא כפשטם, לא? זה
למה זה ברור? מי שנולד במאדים, שאת הממרה...
חזל הם לא מדענים, הם לא באו להגיד... תשמע, יש פה
מטענים גנטיים
כאלה.
לא מדענים, אבל כמו
מדענים. עשינו מחקרים, עשינו סטטיסטיקות.
אתה אומר, תבין אותם, שיש בהם רמוז. בסדר. הנה, הרמב״ם אמר את זה, בסדר. הלא תדעו, אומר הרמב״ם, שהרי כמוף הסוגי מן התורו הקדושו, אינון כפישוטון. ולפי שנודע ברעויות של הדעת, שאי אפשר שיהיה הדובר כפישוטו, אנחנו מבינים שאי אפשר להבין שבחרה אף השם, זה להגיד שלהשם יש אף. לא, כי מכל מיני סיבות אנחנו מניחים, אנחנו אומרים גוף זה דבר מוגבל, והאלוה הוא לא מוגבל, אז מה נעשה עם בחרה אף, או עם עיני השם הם המשוטטות בכל הארץ, הנה יד השם או יד, נוציא את הפסוקים מפשוטם, דיברה תורה כלשון מאדם. זאת אומרת הרמב״ם, אם לפסוקים בתורה אתה יכול לעשות את זה על אחת כמה וכמה, שאתה יכול לעשות את זה לממרות של חכמים, תרג'מו המתרג'ם, הוא מתכוון בעיקר לאונקלוס, הוא באמת מסלק הגשמה באופן עקבי ושיטתי, תרג'ום שהדעת סובלת. והרמב״ם, והזכרנו את זה גם, שהרמב״ם בעקבות רס"ג, טוען שנותן התורה הוא בורא שכל האדם. ולא תיתכן סתירה בין השכל לתורה. אלא אם נראית לך סתירה היא מדומה, תבדוק שוב האם השקת מסקנה נכונה, ואם כן, אז תבאר את דברי התורה באופן שיתיישבו עם הדעת הישרה.
לא רק עם הדעת, עם הדעת כן, אבל גם עם ההלכה.
בוודאי. אנחנו לא מדברים על דברים הלכתיים פה, אנחנו מדברים על דברים אמוניים, מחשבתיים. ולעולם אל ישליך אדם דעתו אחרו, אל תתעלם, אל תזניח את הדעת, שהו עיניים לפון אמהן ולא לא אחור. החכם עיניו בראשו, והדעת היא העיניים של האדם, אתה לא יכול להתעלם, להשליך אותה מאחורי הגב. וכבור הג'דתי לוחם את כל ליבי בדובר זה. כלומר, פה באמת הרמב״ם, תראו בהערה של הרב שילת למטה, שתי הערות אחרונות נראה, כשם שעצימת העיניים מלראות את אשר לפניו מפעילה את האדם במכשלות גשמיים, אדם שעוצם את עיניו, אז הוא ייפול בבור ויתקל בעמוד, כן עצימת עין השכל מראות נכוחה, מפעילה את האדם במכשלות רוחניים, ולכן אסור לעשות את זה. ובסיום דבריו נראה שהדברים רומזים לנועזותם של המשפטים האחרונים, כי יש פה איזו עמידה מול ממרות כאלה ואחרות של חז"ל, או אולי טענה שהדברים לא כפישוטם, שיש בהם אהבת האמת וגילוי לב נדירים. בהתאם לדברי רבנו, לא ירצה, לא יתעלה, כי עם האמת. אז הוא לא מפחד להגיד את האמת, גם אם זה לא תמיד זה בקונסנזוס המקובל והידוע. טוב, הזכרנו כבר שלא כל חכמי ישראל הסכימו עם הרמב״ם. מי שרוצה לראות את גישת חכמי ימי הביניים לאסטרולוגיה, יש שלושה כרכים של כתבים של הרב גפח, זכר צדיק לברכה. אז יש לו שם מאמר באחד, נדמה לי בכרך הראשון, אם אני לא טועה. יש לו שם מאמר על יחס חכמי ישראל לאסטרולוגיה, הוא מונה את המימינים ואת המסמילים. הוא הקדיש את המאמר הזה לזכרו של הרב הנזיר, הרב הנזיר, הרב דוד כהן, קראו לו. הבן שלו זה הרב שאר יישוב כהן, הרב של חיפה. הרב דוד כהן הוא היה תלמיד של הרב קוק. הוא עסק הרבה בפילוסופיה ובמחשבה, והוא היה מלמד במרכז הרב את הספרים הללו. והרב קפח שם כותב שנגיד שהרב דוד כהן לימד הכוזרי, אז הוא היה מלמד מהתרגום של רבי יהודה אבן תיבון, והרב קפח היה יושב עם המקור הערבי של הכוזרי, ותפקידו היה להעיר איפה שהתרגום לא מדויק וכו'. אז הוא אומר, כאילו, זכר לאותם שיעורים שלמדנו מפי מאותה תורה וזה, אז הוא כתב את המאמר הזה לזכרו, אז מי שרוצה יראה. רק אולי נגיד עוד משפט אחד לפני שאנחנו נפרדים לחיים ולשלום מהאסטרולוגיה, שגם אותם חכמי ישראל שנקטו, שיש ממש באסטרולוגיה, הם באמת כמובן לא שללו מהאדם את הבחירה החופשית, אלא טענו שבאמת מי שנולד במאדים הוא יש הופך דמים, אבל יש לו מספיק מרחב תמרון בשפיכת דמים להיות כך או כך, יהיה מישהו שיהיה לו חמדה גדולה אני יודע מה לכסף, בסדר? אז עם כסף אתה יכול להיות למעול ולגנוב ולשדוד, ואתה יכול להיות איש כספים שדואג לישיבות ולעמותות וכך וכך, וזו התאווה הכספית שלך, להרוויח כסף על מנת וכו'. אז אף אחד, כלומר הצד השווה שבכל חכמי ישראל, שהם לא לקחו אותה, בין אלה שכן, מי שכפר באסטרולוגיה כמו הרמב״ם, אין מה לדבר, אבל גם מי שצידד באסטרולוגיה, סובר שהיא מכתיבה לאדם את המסגרת, אבל עדיין בתוך המסגרת יש לו מספיק מרחב תמרון לטוב או למוטב. טוב, עכשיו אנחנו עושים איזה פלשבק כזה למה שראינו באיגרת תימן. מדובר פה בערך שני עשורים אחרי שנכתבה איגרת תימן, וחכמי פרובנס, רבי יונתן הכהן מלוניל בצרפת וחבריו, שואלים את הרמב״ם מה בדיוק היה שם, מה שמענו, מה קרה, והוא חוזר לאותה פרשייה. ועל עסגי המושיח, לפני כן עוד מילה אחת, הגרא כותב במשלה, לגרא יש פירוש על משלה, כתוב חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. אתם יודעים מה הפשט שעל פי דרכו? זה לא הגרא, עוד מעט נראה את הגרא. מה זה על פי דרכו? על פי זה בתחילת, כמו והאבן גדולה על פי הבאר. כן, על פי זה, פי הבאר, זה, אז על פי דרכו, הכוונה בתחילת דרכו, בקצה דרכו, חנוך לנער על פי דרכו, בתחילת דרכו, ואז גם כי יזקין לא אסור ממנה, אבל אם תחכה עד שהוא כבר יגדל לעשב שוטה, יהיה מאוד קשה אחר כך לנתב אותו, אלא מי ילדו, תחייב כך וכך. אבל הפירוש הידוע יותר הוא על פי דרכו, בהתאם לדרכו, בהתאם לאופיו. אז כותב שם הגרא, הוא אומר, עצה חינוכית, אל תשבור את הטבע של הנער, של החניך. תזרום איתו, איך שהוא. אבל תעצב אותו לטובה, ואז הוא מביא שם את הגמרא. הוא אומר, אם הוא נולד במאדים, אל תנסה עכשיו להפוך אותו לפציפיסט. זה לא ילך. או שתשבור לו את האישיות, הוא יקנה בפני החינוך, אבל הרסת לו את האישיות, או שהוא יתמרד. והתמרד בחינוך בשביל האישיות. אתה חייב ללכת איתו על פי דרכו, אבל לנתב את זה בכל דרך. יש, אתה רואה שהוא פעיל, הוא זה, אתן לו שיהיה בוועד כיתה, תטיל עליו משימות, אל תצפה שעכשיו הוא יישב דבוק לכיסא, יש לו קוצים, אין מה לעשות. אז תפעיל אותו לטובה, וכן על זו הדרך. אז שם הגרא אומר, זה בדיוק מה שאמרנו, שגם אותם מחכמי ישראל, שכן קיבלו את האסטרולוגיה במידת מה, אמרו, אבל עדיין יש בחירה חופשית, וצריך לעזור לילד, לנער, לחניך, להתנתב לטובה בהתאם לאופיו, בין אם תתלה את זה באסטרולוגיה, או שתתלה את זה בגנטיקה, או בכיוצא בזה. נוצר
פה מצב אבסורדי, שהאסטרולוגיה אמרנו שנבנתה על
האסטרונומיה
המדעית.
נכון, שקרסה.
כל נכון. אומות העולם... נטשו את זה, ויהיו מעם ישראל שהחזיקו בזה.
אני לא יודע אם כל אומות העולם נטשו, נראה לי שהאורוסקופים בזה הולכים טוב באומות העולם, המדע נטש את זה. המדע נטש את זה.
לא בתור, אף אחד לא עושים עכשיו מיליון שקל, אם איזה אסטרולוג יגיד לו תשקיע בזה וזה.
המדע נטש את זה. לא, אנשים ישימו גם יותר מיליון שקל, אנשים מאמינים בדברים האלה חזק. זאת אומרת, מדעית זה קרס, והרמב״ם טען שזה מעולם גם לא היה מדע. הרמב״ם האמין באסטרונומיה. מה זה אמין? התפיסה המדעית שלו הייתה כזו, שהיום היא קרסה, ודווקא באסטרולוגיה הוא לא אמין, דיברנו על זה כבר, שזה פלא. אבל היום, וכשל עוזר ונפל עזור, עוד יותר קשה לי להאמין באסטרולוגיה היום, היות ובאמת גם המשען שלה, שזה האסטרונומיה העתיקה, גם היא קרסה. טוב, בסדר, עד כאן, עד כאן סדר הורוסקופ. ועל עסגי המושיח שהגיעו עליכם דבורים משמי, היינו שמועות, לא כוחו יום מעשה ולא במזרוח היום באספהן, בפרס. ככה הם שמעו שקם איזה משיח בפרס וכו'. אומר רמב״ם, לא נכון, אלו בתימון עומד איש. ככה זה היה בזמנם דיסאינפורמציה ושברי שמועות. לדובור זה כמו שתיים או עשרים שונו. לפני בערך 22 שנה עמד איש בתימן. הוא אומר שהוא שוליח מיישר דרך לפני מלאך המושיח, הוא אומר לו עם שהמושיח שום בארץ תימון, אולי חושום התימוני, ונתגבסו לו אנושים הרבה יהודים מערבויים, כלומר היו לו גם חסידים מוסלמים, והוא יום הסובב בהורים, וכותבו לי אחינו שבתימון כתוב ג'ודול, היינו איגרת גדולה, יודיעו לי משפוטו ודרכו, תיארו לו את אותו המושיח או מיישר הדרך חמורו של המושיח, וחידושין שחידש לו הם בתפילות, כנראה יכניס להם שינויים בסדר התפילה, שעדכן את זה בהתאם לגאולה המתקרבת, ומה הוא אומר אותו האיש, הוא אומר הוא שכבור ראו מנפלא אותו וכוח וכוח, הוא עשה מופתים, ושואלו לי על זה, מה אתה אומר? והבנתי מכל הדבורים, מהתיאור שלהם, שאותו הוא איש העוני, כן ואין עני, אלא בדעת, חסר דעת, ויראה שומעים הויו, אבל אין חוכמו בו כלול. וכל מי שזוכר, אז אחת הראיות החזקות של הרמב״ם היה שהוא לא משיח ולא נביא, שהוא ציווה שאנשים יפזרו כל ממונם לצדקה. הרמב״ם אמר זה נגד ההלכה, וזה עד חומש, וגם מה ההיגיון בזה? יפזרו עשירים את כל ממונם לצדקה, אז עכשיו העניים צריכים להחזיר להם חזרה, נכון? וחוזר חלילה כמו פינג פונג. אז רק מכלי שני הרמב״ם כבר הבין שפה מדובר באדם תום, אבל אם אין שכל הרבה, אין. וכל שאומר שעושו או שנראו על יודו שגר וחוזו. ופוחדתי על היהודים ששום, כי המוסלמים תמיד ראו בהתעוררות המשיחית, המלך תמיד ראה בזה איזה ניסיון למרד, ושילמו על זה ביוקר בכל הדורות, לא רק בתימן. ופוחדתי על היהודים ששום, חיברתי לוהן כמו שלוש גונדרסין בעניין המושיח. כן, קונטרס זה לא הכוונה שהוא שלח להם שלוש איגרות, אלא שלחתי להם איגרת באורך של כשלושה קונטרסים. בזמנם לקונטרס, כמו היום, מחברת 16 דף, מחברת 40 דף, אז הוא מתאר כמה כתבתי להם, הרבה. בעניין המושיח וסימונו וסימוני הזמון שיירו אבו, והזהרתי אותם שיזהירו לזהו איש, שמה יובד ויאבד גהילות. כלולו של הדובור, לאחר שאונו נתפס, ובו רחו כל הנלוחים עולו. ואומר לו מלך מנו ארבועים שתפוסו, מזע עוסיפו. אומר לו אמת עוסיפי ובדבר השם עוסיפי. אומר לו מה המופת שלוך? אומר לו תחתוך ראשי ואני אחיה. מיד אומר לו אין לך עוד ג'ודול מזה, ובוודאי אני וכל העולם מאמין וידע כי שגר נוחלו אבותינו אם אתה תחיה. מיד הרוגו לו אותו עוני, תהם יתותו כפורו לו ולכל ישראל. ונענשו היהודים ברוב המגומות מומון. ועד עתו ישום חסרי הדעת יאמרו, עתו יחיה ויעמוד. כך היו הדבורים. ואם שמעתם שהגיע כתובי לפס במרוקו, שם אותון הדבורים ששולחתי לתימון, הועתוגו והגיעו לפס. כלומר, אם שמעתם שמשם את השמועות, כנראה זה עבר כמה גלגולים והגיע בצורה לא מדויקת. טוב, זה מעניין, היה בתימן לפני 150 שנה, משיח בשם שוקר כוחי, ככה קראו לו. והוא גם היה כזה תום, כמו המשיח הזה שהיה 700 שנה לפניו, ובסוף הערבים באמת קרתו לו את הראש, קרתו לו את הראש, ואחרי שנתיים הוא קם לתחייה, הוא באמת קם לתחייה. הראשון היה תום, והשני, שוק כוחי לשני, היה נוכל אחד, שאמר, זה אני, חזרתי, אחרי שנתיים הוא אומר, חזרתי, לקח לאישה את האלמנה של, של הראשון שמת, ומספר הרב עמרם קורח ומספר, בסערת תימן שהשני היה צובע את כל הגוף שלו בנייל, בערבי קוראים לזה בצבע כחול כהה, אינדיגו מה שנקרא, היה צובע את כולו בכחול, וחוץ מפה שהיה לו פה לא צבוע, כי להראות שהוא הורידו לו את הראש והחזירו לו, שהוא היה צובע את עצמו, היה שם איזה, היה שם איזה רצועת בד פה, צובע את כולו ומסתובב ככה להראות שהוא זה. בסוף שהוא מת, אז הרב עמרם קורח כותב שהוא מת, אז לקחו אותו בלוויה והילדים רצים אחרי הזה ואומרים מתל מושיח, מתל מושיח, היו לו עדים לו, תראו לזה. אז כל הדורות היו גם טמבלים וגם נוכלים שגרמו הרבה, גרמו הרבה נזקים לעם ישראל בכל הפזורות.
גם השבטים וגם המונים.
כן, בוודאי. כל מה שהיה, מה שנקרא גלות מאוזע, צריך ללמוד על זה, זה מאוד חשוב ללמוד על הדברים האלה. גלות מאוזע הייתה גלות בשנת ה-אלפים תו מם, התם. 5440, זה 1680, אם אני לא טועה, למניינם, כלומר 340 שנה כמעט מהיום, שהגלו כמעט את כל יהודי תימן למאוזע. שזה מקום ארץ מלאכה ולא תשב בתהמה ובשפלת תימן, ורובם מתו. אמנם זה היה רק לשנה שנתיים הגלות, כי הערבים, הארץ עמדה לקרוס, כי כל בעלי המלאכה הם יהודים, לא היה להם לא פחח, ולא מסגר, ולא נגר, ולא צורף, ולא עורג, הערבים רק חקלאים, מי שנתן להם שירותים זה רק היהודים. אז הם אמרו למלך, תחזיר, תחזיר אותם, הטרם תדע כי עבדה מצרים, תחזיר אותם. אבל למרות שזה היה רק שנה, שנתיים הגלות, מתו רובם בדרכים. והמון ספרים שהיו להם הלכו לאיבוד, המון אוצרות רוחניים, והמון דברים השתבשו, והיה משבר מאוד גדול. כל זה היום החוקרים אומרים, בעקבות השבתאות, והענישה של המוסלמים על האמונה בשבתאי צבי, שהקיפה את כל העולם היהודי, משיח השקר, אז באמת גרם נזקים עצומים בגוף, בנפש ובממון וברוח, הכל הכל. וכבר אמרתי לוחם שכל דקדוגי השאלות בעניון זה של האסטרולוגיה, כולם סור יראה אילון אחודהן, כך הוא מתחיל את האיגרת. שאלתם אותי הרבה שאלות, אבל כולם נובעות מהיחס לאסטרולוגיה. ואני אסווה לוחם בדעתי, והוא מביא להם פה פסוק מדוניאל, ג'ודו אילונו, קרטו את האילן האסטרולוגי, וגסיסו ענפוהי, קצצו את ענפיו, אתרו עופיה, תשירו את ענפיו, את נופו, ובדרו אינבה, ופזרו את פירותיו, את האילן הזה שהוא אשרו, ונטעו במגומו עץ הדעת טוב ורוע, ואיכלו טובו ופריו, כן, עץ הדעת זה החוכמה, זה התורה, ושלחו ידך מוגחו ג'ם מעץ החיים, עץ הדעת זה החוכמה, ועץ החיים זה התורה, יעבדו פעמים, תודה. והקדוש ברוך הוא יזכנו ויזכה אתכם לארות פריו של עץ הדעת ועץ החיים, ולסבוע מטובו עד אשר נחיה לו עולם, להישארות הנפש לעולם הבא, שמי שזוכה לאכול מעץ הדעת ועץ החיים, מהחוכמה והתורה, אומן. נכתוב בנחס ג'ודול, לאין אומר רמב"ם, אני כותב בלחץ ובמהירות ודוחק זמן, למחרת יום הכיפורים, י"א תשרי שנת 1506 לשטרות, בארץ מצרים ישע עגרב. כמה זה ליצירה? 4955 או 6. הרמב״ם אז היה ככה לקראת גיל 60 בערך. אל יאשימוני ריבותיי על גוסר הדבורים, שהכתוב מוכיח שכתבתי לשוע אותו. תראו איך כתבתי זה ככה, ואני תורוד הרבה מרוב עסגי האומות, והשם יודע עלולי הורוב רבי פינחוס שמרו סורו. זוכים את רבי פנחס שהיה דיין באלכסנדריה, שעיר החוף, שולח שוליח, ויפסיר בי עד בוש, תענה להם, כי רבי פנחס מאיפה היה מקורו? מפרובנס, אז הוא היה איש הקשר, הוא היה באלכסנדריה, אז הוא שולח לקהיר לרמב״ם, תענה להם, ולא זוז מפוני עד אשר כתבתי, הוא עמד השליח על הראש שלי עד שאני אענה להם, לולא הלחץ הזה לא הייתי משיב עתו לפי שאין לי פנוי, ובעבור זה תדינוני לכף זכות למה קיצרתי, ושלום אחי ורעי ורבותיי ירבה וירדל. ומאחורי הדף היה הכתובת, תובה לאיגרת לפני מושב האתנים מוסדי ארץ, חכמי ארץ צרפת שומרו, שומרם צורם, הדרים במונט פסלייר, ובתוכם הרב רבי יונתן הכהן היקר שומרו צורו. כמה זה יפה לראות איך כל תפוצות ישראל שמרו על קשר, מתימן למצרים, ממצרים לצרפת, לצרפת מתעניינים מה היה באספהן, אומר להם לא, זה לא באספהן, זה היה בתימן וכו' וכו'. איך העם היהודי, הלב היהודי פועם למרות מרחק המקום ותנאי התחבורה הגרועים. טוב, אנחנו עכשיו נדלג על האיגרת הבאה, אם יהיה לנו זמן נחזור אליה היום, אבל חשוב לי יותר לראות איגרת אחרת. נמצא את העמוד רע, כי זה דילוג די משמעותי. כן, בעמוד תו קוף נון. חכמי פרובנס שלחו לרמב״ם, רבי יונתן הכהן מלוניל וחבריו שלחו לרמב״ם שאלות על משנה תורה שהגיע אליהם, שאלות בהלכה, וגם ביקשו שישלח להם את מורה הנבוכים, שיתרגם להם את מורה הנבוכים, כי הם לא יודעים ערבית, וישלח להם אותו מתורגם לעברית. הרמב״ם לא הייתה באפשרותו לתרגם את המורה, אז הוא שלח להם אותו במקור הערבי, ותרגם אותו לעברית בפרובנס רבי שמואל אבן טיבון. משפחת הטיבונים הייתה משפחה של מתרגמים, והיא חיה בפרובנס, שזה חבל ארץ בין ספרד, ששם ערבית שולטת, לבין צרפת, ששם זה שפות לטיניות אירופיות, ושם פרח העניין של התרגום, רבי יהודה אבן טיבון, רבי שמואל אבן טיבון, רבי משה אבן טיבון, כמה דורות של משפחה אחת שתרגמו ספרות מאוד ענפה, אמונות ודעות, כוזרים, מורה נבוכים, חובות הלבבות ועוד ועוד. אז רבי שמואל אבן טיבון ישב בצרפת ותרגם לחכמי צרפת את המורה. כשהיו לו שאלות, הוא לא הבין משפט מסוים, או התלבט איך לתרגם משפט אחר, למי הוא יפנה אותם מצרפת? שלח לרמב״ם, זה בחיי הרמב״ם. אז אמנם לוקח כמה חודשים עד שזה הולך וחוזר, אבל בדרך כלל שולחים את זה עם סוחרים שהולכים וכו'. בחודשי החורף למשל בכלל הים התיכון לא היה אוויר, אז חצי שנה כמעט לא היו ספינות מצויות, אבל הוא שולח לרמב״ם, והרמב״ם פה באיגרת עונה לו בעריכות, פה תתרגם כך, פה זו, לזה התכוונתי, הוא עוזר לו איך לתרגם את הספר שלו, את המורה. עכשיו, כמובן שזה היה מסורבל, כי זה כמה חודשים לכל כיוון תשובה וכו'. אז רבי שמואל הודיע לרמב״ם, אני מגיע אליך למצרים, אני אשב אצלך בבית המדרש, והדבר הקשה יביאון אל משה. כל שאלה שתהיה לי בתרגום המורה, עד שאני אסיים, ואז אני חוזר לארצי. ואז הרמב״ם עונה לו תשובה מאוד מעניינת. עמוד תו קוף נון. ובורא עולם יודע איך כותבתי לכו השיעור הזה, אפילו האיגרת הקצרה הזו, ואני בורח מבני אודום, מתייחד במוגום שלא ירגישו, כי לא נותנים לי לנשום. כל פעם בא איזה מישהו רוצה עניין אחר. ואני פעם נסמוך לכפול, ופעם כותב שוכב לרוב חולשת הג'וף, כי חלוש כוחות הג'וף אני מאוד, הרמב״ם בו כבר היה בסוף ימיו, מחובור על הזגנו. ואומנום מה שזוכרתו מעניין בו אחו אלינו, בו מבורך שבבואים, ואני שמח בזה וחופס ונחשוף ומשתוגג, ואני אשמח בראות פונחו יותר משמחות אחו בי, ואף על פי שיגשה אולי רוחבכו סכונת היום. אני, הלב שלי מפרפר, כי זה נסיעה מסוכנת, אבל אם תבוא, ברוך הבא ובשמחה רבה. ואומנום עוד יעוך ואי עסוך שלא תסכן על עסמוך, כי לא יג'יעוך מבוא אחו אליי, זולות רואות פוניי, ומה שתסירהו מכבודי כפי יכולתי. אם אתה חושב שתבוא ללמוד לפניי, אתה טועה, תבוא, אני אראה אותך, אתה תראה אותי, אני אכבד אותך מאוד, אבל יותר מביקור דיפלומטי לא יהיה פה. אמנום תועלת חוכמו מן החוכמות, או להתייחד עמי אפילו שעה אחת ביום או בלילה, אל תאכיל בזה כלול, אל תצפה לזה, כי תוכן עניוני כמו שאספר לך. בוא תשמע איך נראה סדר היום שלי, ותבין למה אני לא יכול להקדיש לך גם לא שעה אחת. אני שוכן במצרים, קהירה עתיקה, פוסטת, והמלך עומד בקהירה, שזה קהירה חדשה. ובין שני המגומות שני תחומי שבת. תחום שבת זה כקילומטר אחד, נכון? 2,000 אמה. ולי על המלך מנהוג כובד מאוד, אי אפשר לי מבלתי ראותו בכל יום בתחילת היום. כלומר, כל יום אני כרופא המלך צריך להתייצב בבוקר אצלו. אמנום כשתמסועה וחולשו, או יחלה אחד מבונו, או אחת מפילרשו, לא אסור מעל קהירה, ואני רוב יומי בבית המלך. אם המלך בריא, אני בא אומר לו בוקר טוב, מה שלומך, דופק, זה, קצת תשומת לב, נותן לו איזה פלצבו והולך הביתה. אבל אם הוא חולה, הוא או אחד מבניו, אני יכול להיות שם גם חצי יום, כן. ואי אפשר לי גם כן מבלתי בגר, שר המלך בכל יום, הווזיר. ואי אפשר לי גם כן מפוגיד אחד או שני פגידים יחלו, ואני צריך להתעסק ברפואותם. כלולו של הדובור, כל יום אני עולה ללקהירה בהשקומו, וכשלא יהיה שום מכשול, או לא יתחדש שום שום חידוש, כולם בריאים ברוך השם, בטוח שברפאנו הרמב״ם היה מתכוון עליהם שיהיו בריאים, כולם, או שוב למצרים אחר חצי היום על כל פונים. חצי יום מינימום לוקח לי זה בחמור, ללכת 2 קילומטר, להתעכב שם 2 קילומטר זה, אני חוזר כבר בצהריים. לא אג'יע, ואני מתרועב, אני רעב, לא אכלתי, ואמסוהו אכסד רואות, ספרתי לכם שלילדים שלי, יש סרט אנימציה, סרט מצויר על הרמב״ם, יש על ראשי, יש על הרמב״ם, סרטים יפים, אז עם דיבוב וכו'. אז שם הם מראים את הסדר יום של הרמב״ם, והקריין שם קורא את האיגרת הזו, שהיא מתורגמת מערבית כמובן, אז הוא שם כותב, שם הרמב״ם אומר בסרט המצויר, לא אגיע, ואני מת מרעב, מתרעב, הוא פתח את זה, לא הבין מה זה מתרעב, אך זה למת מרעב, רמב״ם לא דיבר בסגנון הזה, אלא אני רעב, לא אכלתי כל היום. ואמסוהו אך סדרועות כולון, כל המרפסות סביב הבית שלי, הפרגולה, מלאות ג'ויים, בוהם חושוב ובלתי חושוב, ושופטים ושוטרים ערב רוב, ידעו את עת שובי, יודעים שהרופא מגיע בצהריים. ארד מעל הבהמו, וארחס יודעי, ואסע להם לפי יסום להמתין אותי, עד שאוכל לאכול אכילת עריי, ועם עת לעת. מבקש את רשותם, 5 דקות, תנו לי לאכול, פעם ביממה זה מה שאני אוכל, אומר להם הרמב״ם. ואסע לרב פותום, לכתוב לוהם, נותן להם רצפטים לבית המרקחת, ולא יוסור הנכנוס והיוסה פעומים עד הלילו, ולפעומים באמונה פתורו, רמב״ם חשב שרבי שמואל לא יאמין לו, עד סוף שתי שעות מן הלילו. אז העיסוק כרופא גזל מהרמב״ם את כל זמנו בשנותיו, הפרסום הביא לו נזק גדול מאוד. ואספר לוהם, אני מדבר עם החולים, ואני שוכב פרגדן מרוב עייפות, ויקונס הלילה ואני בתכלית החולשו לא אוכל לדבר. קיצור, הרופא יותר חולה מהחולים. החולים באו אל הרופא, הם עוד הולכים על שתי רגליים. הרופא כבר שוכב במיטה ונותן להם רצפטים. סוף דובור, לא יוכל אחד מישראל לדבר לי או להתחבר בי, זולות יום השבות, שאז המלך יודע שאין רופא וערבים לא באים. עוז יבואו כולו מחר התפילו. אנהיר הסיבור במה שיעשה כל השבוע, הרמב"ם היה מנהיג יהודי מצרים, ונותן להם הנחיות איך להתנהל במהלך כל השבוע, בלימוד, באירועים וכו' וכו'. ויגרעו גריעו חלושו עד הסוהריים, הרי יום השבת חולקים אותו חציו לשם וחציו לכם, אבל הרמב"ם אומר קריאה חלושה, עדיין הוא כנראה הוא לא היה שבע רצון מהרמת הלימוד וההשתתפות וכו'. וילכו לדרכו, מתפללים מנחה, מנחה גדולה, והולכים הביתה לאכול ולשתות, ויושובו גסותו ויגרעו שנית עד תפילת המעריב. זה תוכן עניון היום. ולא סיפרתי אלו גסת מה שתראהו בעזרת האל יתעלה. כלומר, תראו כמה הרמב"ם היה חכם. הוא לא אומר לו אל תבוא. הוא אומר לו בוא מבורך שבבאים וזה וזה. אבל הוא הוציא לו את כל הרוח מהמפרסים. אבל שאומר לאדם אל תבוא, הוא לא, אני דווקא אבוא, אני חייב לבוא. הוא אומר לו בוא ברוך הבא על העיני ועל הרסי. אבל האמת לא כדאי לך, זה סיכון וזה וזה, ותראה. תחשוב לבד, לפעמים שאתה נותן לאדם את הבחירה, אז הוא ישמע לך יותר מאשר שתאנוס אותו, תציב אותו בפני עובדה מוגמרת. וכשתשלים לאחינו פירוש מה שהתחלתו בו, שאחר שהתחלתו במשואות תרמור אותו, כלומר קודם כל תסיים לתרגם את המורה, גם אם מרחוק. אחר כך תובו על דרך הביגור, לא לגבל תועלת הלימוד, כי יסר זמני מאוד. אחרי שתסיים את משימתך, תבוא נשתה קפה ביחד, פעם אחת ותחזור למקומך. וזה לא קרה, זה לא קרה. הרמב״ם כבר נפטר. מה?
איפה בלוז הוא החליט את האגרות, איפה הוא הספיק לכתוב.
הוא באמת כותב שהוא בקושי...
מכל הבוקר.
כן, כן, היה האגרות לחכמי לוניל, כמה שנים הם התעכבו. הם שלחו לו כמה אגרות, בהלכה... ובזה, ומפצירים בו, תענה לנו, תענה לנו, והוא כותב, הייתי חולה, לא יכולתי לענות לכם. תקופה ארוכה, וזה התאחר כמה שנים, הוא היה בסוף ימיו, ו...
רגע, זה היה רק בסוף ימיו?
כן. כן.
הלימוד הזה?
כן.
הוא היה הרבה זמן, אבל
הרופא
של המלך.
לא, כי למדנו שבשנים הראשונות, רבי דוד אחיו פרנס אותו. רק אחרי שהוא נפטר, אז הוא נאלץ לפנות לרפואה, הוא הצליח יותר מדי, הצליח יותר מדי ברפואה, זה התחיל כאילוץ.
עכשיו, שווה לו לברוח
לצפת? זה רעיון. תראה, לעם ישראל זה מאוד עזר. כן. בבריסל, אבל לעם ישראל זה מאוד עזר, כי הרמב״ם, המעמד שלו בחצר המלך, מאוד הועילה ליהודי מצרים, ליהודי תימן, לעוד מקומות וכו'. אבל הרמב״ם עצמו, זה עשק אותו, עשק את זמנו. יש לנו עוד כמה דקות, יש. אז בואו נחזור חזרה. האיגרת רבי שמואל אבן תיבון, הרב שילת מתייחס לזה פה בערות, שהרב קפח יש לו התייחסות דיאלקטית כזו, דו משמעית, לאיגרת הזו. אם אתה רוצה תראה את זה במבוא ובהערות.
זה אומר שאתה למצוא הרבה איגרות כאלו של הרמב״ם שבעצם לא נותנים תשובות לאיגרות של יחסמיונים?
בסוף הוא ענה להם, הוא ענה להם. הם כתבו לו איגרת שאלות ושלחו לו כמה איגרות, תענה, 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 לא עם שאלות חדשות, אלא ענה, תענה. ובסוף הוא ענה להם. גם לרבי שמואל הוא ענה איך לתרגם, אבל זה היה בקושי רב. נניח את האיגרות של התשובות ההלכתיות, הרמב״ם לא כתב אלא הכתיב. מישהו אחר כתב בשמו, אז רק הסגנון הכללי הוא שלו, הוא לא כתב את זה בעצמו.
נניח שאחד הסיבות של זה... יכול להיות שגם חלק מהאיגרות הלכו בדרך לאיבוד, כי לא היה דואר רשום.
בוודאי, בוודאי.
זה הגיע.
נכון, זה בכלל לא דואר, אתה תופס איזה סוחר שנוסע במקום המקום, תעשה טובה. נכון, שודדי ים או חיות רעות או סערה או ודאי. אתה לא יכול לשמור גיבוי, לא היה לרמב״ם מכונת צילום, אפילו לא סטנסל לשמור עותק אצלו. מה זה שוט הרמב״ם? שוט הרמב״ם, היום מי מוציא את השוט? המשיב מוציא את השוט. כל תשובה לפני שהוא שולח שם מכונת צילום, או היום במחשב בכלל, שומר אותה מראש, ואז הוא מוציא שוט. אצל הראשונים זה לא ככה, השוט נאסף מאלה שקיבלו את התשובות, בטח. וכמה הלך לאיבוד? הרבה הלך לאיבוד, אני אספק. בוודאי. טוב. בואו נדלג לאחור, לעמוד תו קוף בית. קצת לפני כן אפילו. נראה טיפה לפני כן, יש פה ככה פתיחה כזו מליצית. תראו בעמוד תף צדי חט, זה כנראה האוטוגרף. דיינו, זה עצם כתב ידו של רבנו יונתן הכהל מלוניל. זו האיגרת המקורית שנשלחה אל הרמב״ם מלוניל. עכשיו, האיגרת שהרמב״ם השיב להם, אז הרמב״ם מאוד התפעל מהרמה התורנית שלהם. כבר הם שאלו שאלות טובות על משנה תורה, שאלות נוקבות. לא, זה לא בדיוק כתב ראשי, אתה יכול לקרוא את זה, אתה תצליח לקרוא את זה. בוא נראה, תראה, באמצע זה יותר ברור, נכון? למעלה זה קצת זה. תראה באמצע, תראה בתורה שכתב היד הולך זיגזג, נכון? הוא קרוע, הנייר הולך זיגזג. אז תראה בבליטה האחרונה שם, אדוננו הרב הגאון וחשר הדבר מפניו, הכרת איפה אני קורא?
זה מטה?
2, 4, 6, 7 שורות מלמטה. אדוננו הרב הגאון וחשר הדבר לפניו, אחר כך השורה שאחריה, שדרכו בפרוסה וישלח לי מערכות, זה דומה קצת לראשי, כן, אבל לא בדיוק, זה דומה קצת לכתב ראשי.
אני לא חושב לך שזה דומה לראשי, אולי הצורת כתב
שלו. זה, טוב, אפשר לקרוא את זה, אפשר לפענח את זה, כן, כן, לא, הכתב, כן. טוב, בכל אופן, הרמב״ם כותב על הקושיות של חכמי לוניל. אני קורא בעמוד תו קוף, בואו נקרא בשורה 5 בעמוד תפקוף. לוכן בהג'יע כתו וכו הממול לו בכל אבן יגורו וספיר כזוהר או רוגיע לכל משכיל מזהיר זורח אור בוהיר וכל התלמידים נשאוהו בחיגום ובזרועום את המכתב שלך ובשמחו נשמע מרוחוג דעום וכפיתחו עומדו כל העום. זה פסוק בעזרה שנפתח ספר התורה, עמדו כל העם לדבר, אז שקראנו את האיגרת שלך כולם שתקו והקשיבו. וכאשר נשמעת ג'ילוי עניונו ונחגרו ספרי מספונו, כאשר התחלתי לקרוא ולראות את הקושיות שלך, וייר משה ויונוס מפונו, הוא אומר, נבהלתי עם הקושיות שלך. אני משה, על מי זה נאמר וייר משה ויונוס מפניו? על המטה שהפך לתנין, לנחש. וימוסה עם הכתוב איג'רת, לכל חמדת או גרת, אוגרת כל דבר חמדה, והיא על כל מגילו ג'ברת, עגב היוף בו רוח אחרת. הרמב״ם אומר, לא מצאתי בכל קהילות המזרח, והקשו על הרמב״ם, רבי שמואל בן אלי, מי שזוכר על זה, אומר, לא מצאתי כזו רמה תורנית, כמו שראיתי אצל חכמי צרפת. איזה שאלות. הרמב״ם אומר, עמדתם אותי בבעיה, אני מתקשה להתמודד עם הרמה התורנית שלכם. אבל הוא שמח בזה. רוח חכמו ובינו, רוח עשו וגבורו, היא הועיג'רת אשר בו השאלות והגושיות אשר לא נשמעו, והתמיות אשר לא נודעו, אשר להבינון משמן בשר חכומים ירוזה. דיינו, כדי לענות על השאלות הללו, אני צריך לעשות דיאטה, לא לאכול מרוב ריכוז בלימוד, ולפרוגון, לפרק את הקושיות הללו, ישאל כל חוזה, ירצה, כל חכם, ויומר משה, אוסור אונו וארעת המראה ג'ודו לזה, וכשומעו את גול הגושיות חוזוג ברוח סוערו, ויומר משה זה גול ענות ג'בורו, ובהביתו הורים רומים, ולא יוכל לעלות, ורוסו לו על האוהל, והנה דלותות נעולות, ושום לו עלילות, וחורד עם החרדים, וישיב אחור ימינו, להושיב דבורים אחודים, וידי משה כבדים. אני לא יודע מה לענות. הרמב"ם מודה שהוא במצוקה, כשאתם עליי קושיות חזקות מאוד, על משנה תורה, וכיראותו כי אפס עוזוב ועוסור, הולך כדרכו וישב בנגרת אסור, ויאמר משה על השם, אתה אומר כה ידעתיכו בשם, וגם מוסוף חן בעיניי, והנה באחרית היומים נסחוני בוני, ומתפלל הקדוש ברוך הוא, תעזור לי, תן לי אתו חונן לאדם דעת, שאני יודע מה לענות להם, אומר הרמב"ם, תראה איזה כתיבה מליצית ואיזה אותנטיות, הוא אומר, עמדתם אותי באתגר שאף אחד עוד לא עמיד אותי בקהילות במזרח, אבל הוא שמח בזה.
גם בחריזה.
כן, והכל שברי פסוקים וכו' וכו', אבל הרמב"ם מיד אומר, הוא כותב לו בחריזה, אבל הוא אומר, ואחר כל אלה הדבורים והדרוכים אשר בעיניי לא ישורים, דרך השורים, השורות והשורים. הרמב"ם אומר, אני לא אוהב את הסגנון הזה, אני אוהב לכתוב כתיבה ישירה, קצר ולעניין ולא מליצית, אבל כן, הם הדרוכים אשר מגסותם לא סלולים, דברי החידות והמשולים, אז למה כתבתי, אם אני לא אוהב את הסגנון? וזם מעט אשר דיברנו בוהם וחיברנו בעניוניהם, לפי שהיא דרך חברנו לפונים, וכל אחינו אשר בספורד לא פונים, ככה מקובל שפותחים באיגרת מליצית, ואחר כך עוברים לכתיבה... כן, כי הם לא דיברו ערבית, כן. דרך אגב, גם את איגרת תימן... כן, רבי שמואל אבן טיבון הוא כתב בערבית, חוץ מהפתיחה המליצית. ליהודי תימן את האיגרת הוא כתב בערבית, חוץ מהפתיחה המליצית. להם כל האיגרת בעברית, כי הם לא דוברי ערבית. אז אומר הרמב״ם, מה לעשות? ככה מקובל בין החכמים שמתחילים באיגרת מליצית. וכל אחינו אשר בספורד לא פונים לסגנון הזה. ואומרו ריבותינו זיכרונם לברוכו, עלף לגרתו, הלך בנימוסה, ברומא יהיה רומאי. וראוי להחזיר היום לאתונו, ולהיות נשמע דובר בעניונו. אומר עד כאן, יצאתי ידי חובת הנימוס והנועג המקובל, שאני לא סוטה ממנו. עכשיו אני כותב כתיבה פרוזאית רגילה. לא, אבל זה סגנון, הרמב״ם הוא אחד מחכמי ספרד במקור, אז הוא רואה את עצמו מחויב לנורמה של חכמי ספרד. לוניל, בין צרפת לספרד, פרובנס, פרובינציה, דרום צרפת, הפירנאים היום זה נקרא, הרי הפירנאים. ברוך אתה אדונו, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה לברוך. אז עד כאן זו פתיחה מליצית, עכשיו הוא כותב לו את האיגרת, ועוד פעם הוא יתאר לו את סדר יומו. מודיע אני משה אלך והורו בכהן רבי יהונתן, כי בעת שהגיע אליי כתובך ושאלותך, סומחתי בוהם שמחות גדולו, ואמרתי לנפשי ברוך השם אשר לא השבית לוח ג'ואל, שיש לומדי תורה, ויודעתי שהגיעו דבורי למי שידע עניוניהם, ויובין מספוניהם, יבין אותם לעומקם, ויסו וייתן בוהם כראוי. ואמרתי לנפשי, הרי זה הלוך למשיב נפש, ולחלקל הצב אותך, כמו שאמרו השכנות לנעמי. כלומר, אומר הרמב״ם, אתם חיים אותי, שאני רואה שיש קהילות ורמה תורנית, מבינים, לומדים, בעיון, יודעים להקשות, ואני רואה בזה אתגר, זה טוב. וכל אשר שואלתו, יופה שואלתו, וכל אשר הגשיתו, יופה הגשיתו. אל תראו כי איתכו אני. וכבור ישבתי היום תשובו על כל שאלו ושאלו משאלות אחו. וזה שנתאחרו התשובות כמו שונים, אם לא מדאורו מדבר החולי ומרוב המהומות, כמו שונו עמדתי בחולי. ועכשיו שנתרפאתי, הרי אני כחולה שאין בו סכונו, ואני רוב היום מסב על המיטו, ועולת ג'ויים על סבורי בדבריו רפואות שריפו את כוחי, ולא הניחו לי שעה אחת לא מן היום ולא מן הלילה. ומה אני יכול לעשות אחר שהיא עושה טבעי ברוב הרוסות, והם יודעים שאני רופא טוב, והם באים אליי ואני לא יכול לדחות אותם. ועוד שאני היום כמו שהייתי בימי הבחרות, אלו כוחי כושל וליבי גוס ורוחי גוסרו ולשוני כובדי ויודי רועשו, היד שלי רועדת שאני כותב. אפילו לכתוב איג'רת גתנו אי עוסל, אי עוסל הכוונה אין לי כוח לכתוב פיזית. ומפני זה הלגשה בעיניכם על שסוויתי לכתוב את התשובות, הנה את התשובות ההלכתיות הוא הכתיב למישהו שכתב, ומגסת הכתובים, רואים שהצטברו אצלו כבר כמה מכתבים שהוא לא ענה, עד שבסוף הוא ענה על כולם באיזושהי עת כושר, ולא כותבתי הכל בכתב יהודי, ובזמנם שהיית מקבל משהו בכתב יד, זה היה כבוד, אז הוא מתנצל שאני נתתי למישהו אחר. לפי שאין לי פנוי לזה, מפני כישלון כוחי וגוסר רוחי, מפני אלו המסערים לי תומיד. יכול להיות שהיו גם יהודים שעמדו למולו כרעים וכו'. עכשיו לענייננו, הקטע יותר חשוב. הרמב״ם פה אומר לרבי יונתן, יש אמרה כזו שאני לא זוכר בדיוק את מקורה, שמיוחסת לרמב״ם. חכמי לוניל כתבו לרמב״ם משהו כמו 24 קושיות מכל רחבי המשנה תורה, ובאופן מעניין הוא מתבקש, חלק מהקושיות הן בעצם זהות להשגות הרעבד על הרמב״ם, כי הרעבד גם היה מילוני, הוא הכיר, ורבי יונתן הכהן וחבריו הכירו את הרעבד, והם בעצם תיווכו בין הרעבד לבין הרמב״ם על ידי שליחת הקושיות. עכשיו יש אמרה כזו מיוחסת לרמב״ם שהוא אמר על הרעבד, מעולם לא נצחני אדם אלא בעל מלאכה אחת. מה הכוונה? הרמב״ם אמר, הרמב״ם העריך את הקושיות של הרעבד שהוא ראה את גדלותו בתורה, הוא אמר מעולם לא נצחני אדם אלא בעל מלאכה אחת. מה הכוונה? חכמי לוניל עסקו אך ורק בתורה, הם לא עסקו לא בפילוסופיה, לא ברפואה, לא באסטרונומיה ולא בפיזיקה וכו' וכו'. והרמב״ם אומר שאני מרגיש את העוצמה שלהם שלא קל לי להתמודד איתה, בגלל שאני התפרסתי על הרבה יותר לימודים ועל הרבה יותר מקצועות, שבא מישהו שזה המקצוע שלו, זה הדבר היחיד שהוא עושה, אז הוא מאסטר כמו שאומרים. כן, בארצות אירופה לא עסקו בפילוסופיה, אין שם כמעט חיבורים בימי הביניים, כל החיבורים המחשבתיים של ימי הביניים הכל מספרד, לא תמצא שום חיבור מחשבתי כמעט מארצות אירופה, שם עסקו רק בתלמוד, אך ורק בתלמוד. אז זה גם מה שהרמב״ם כותב להם פה, הוא אומר דעו לכם שאני במידה מסוימת בנחיתות בתחום התלמוד לעומתכם, כי זה המקצוע שלכם, אתם לא יודעים שום דבר חוץ מזה, אז אבל פה אתם אלופים, אתם חזקים מאוד.
אבל אומרים שכל התשובות
מזויפות של הרמב״ם. התשובות, כן, התשובות. השאלה האם הפתיחה או לא, לא יודע, נשאיר אותה ככה. ומודיע אני משה להדרת הרוב רבי יהונתן הכהן וכל החכמים והחברים הגוראים את כתובי, שאף על פי שבתרם יבוסר בבטן התורו ידועתני, ובתרם עשה מרחם לתלמודו הקדישתני. על פי איזה פסוק זה? פרפרזה של איזה פסוק? בטרם אצורך בבטן ידעתיך, אחת ההפטרות בירמיה, בתחילת ירמיה, נביא לגויים נתתיך, ולהופיס מעיינותה הוחוסו נתונתני. כלומר אומר רמב״ם, באמת עוד מבטן ומלידה כל מעייני רק בתורה, זה תפקידי בעולמי. והיא איילת אהוביי ואשת נעוריי אשר באהבותו שוריתי, שוריתי זה התמסרתי, מבחוריי, וזה פסוק במשלי, איילת אהבים ויעלת חן ואהבתה תשגה תמיד. אז זה נכון, יש לי אישה, יש לי מבחוריי, מימי בחורותיי, שהייתי בחור. אז יש לי רק אישה אחת, אבל, אומר הרמב״ם, ואף ג'מזות, נושים נוכריות נעשו לא סורות, מואביות, עמוניות, אדומיות, סידוניות חיתיות. מאיפה זה לקוח? מהנשים של שלמה. תראו איזה שליטה במקרא, ככה. ואל יודע כי לא נלגחו מתחילו, אלו להיותון לו לרגוחות ולטבוחות ולאופות, להראות עמים ועשורים את יופיו, כי טובת מראה היא, אסתר מחר, עד מאוד. אז אומר הרמב״ם, כל החוכמות שלמדתי לא למדתי אלא כדי להרחיב את ידיעותיי בתורה, אם זה בפילוסופיה, בידיעת השם, ואם זה בשאר המדעים, אסטרונומיה, בשביל קידוש החודש וכו' וכו'. אז הכל היה כדי לשרת את התורה, אבל יש איזה מחיר. מכל מוגום נתמעתו עונותו, הבעל חייב בעונתה של אשתו, שערה כסותה ועונתה לא יגרע. מה לעשות שזה מתחלק עם עוד הרבה נשים ופילגשים, גם אם הן באות לשרת את הגבירה, נתמעתה עונתה. שערי נחלג ליבי לחלוגים הרבה בכל מיני חוכמות. וחמו תורחתי יומום מולי לו כמו 10 שנים רסופות בגיבוס חיבור זה, משנה תורה, 10 שנים ישבתי עליו, שזה זמן קצר מאוד. ואנושים ג'דולים כוחם הם שידעו מה עוסיפי. שערי גרבתי דבורים מחוזורים ומפורודים בין הג'בועות וההורים, וגורותי אותו אחד מעיר ושניים ממשפחו. כן אומר הרמב״ם, לכנס את כל התורה שבעל פה לחיבור אחד. רק אנשים ברמה שלכם שמכירים את התורה שבעל פה, את כל ספרות חז"ל, יבינו את גודל המפעל. ושריעות מי יובין, אז אומר רמב״ם, מה אתם חושבים שאני לא טועה? והשכחו מסויו בכל וכל שכן בזגנים. ומפני כל אלו הסיבות ראוי לחפש בדבוריי ולבדוק אחריי. תבקרו אותי, מה אתם חושבים שאין לי טעויות? ואל יאמר גורה בחיבורי, כי מה הוא אדם שיבוא אחרי המלאך. אלו הרי הרשיתי, ויאמר המלאך יובו. וטובו ג'דולו עשיתם עמי, אתם החכומים, וכל מי שימסו דובור ויודיעני, טובו ירמלני. אני מכיר טובה לכל מי שישלח לי ביקורת על החיבור, עד אשר לא ישוער שום חוס ושלום מכשול, כי ככה אני אסכל את החיבור מכל המכשולים, שלא נתכוונתי בחיבור זה אלו לסנות את דרוכים, ולהוסיר המכשולות מלפני התלמידים. לא חיברתי אותו בשביל הרעבד, חיברתי אותו בשביל התלמידים, שלא תחלש דעתון מרוב המסו ומתון בתלמוד, ויעשה טעות בפיסוג ההלוכו, שהם לא יודעים בפסוק הלכה מתוך התלמוד. והמוגום ברוך הוא יעזור אותנו ואתכם על תלמוד תורתו וידיעת יחודו, ולא ניקושל, שלא נטעה. ויגיים ביומנו ובימיכם, נותתי התורתי בגרבום, ועל ליבום אכתבנו. וכאן באות כבר השאלות הספציפיות ששאלו אותו חכמי לונין. הן מופיעות גם בשו"ת הרמב״ם, כן, ומפוזרות בשו"ת הרמב״ם. טוב, אז אנחנו נעמוד כאן, בעזרת השם נמשיך לשבוע הבא. ברוכים תהיו. רבי חנניה בן עדש אומר עושה עבודה שבוע.